ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע הדף, 27 שורות מראש העמוד, או 6 שורות לפני השורות הרחבות. אנחנו ממשיכים בתחום של המינות, מינים וכדומה, ודורשים כעת פסוק במשלי, פרק למד, פסוק תת וו. תשימו לב למעוין, ובשוליים, תחת הכותרת מבנה, הסברנו שני לשונות מי צועק. אנחנו נראה פסוק שמזכיר צעקות, והגמרא תברר מה פשר הדבר. הגמרא: לעלוקה שתי בנות, הב אב. מהי הב הב? אמר מור עוקבה: כל שתי בנות. הפסוק כמובן זה דימוי למשהו שכעת מור עוקבה תסביר לנו. אז פה בפסוק מרומז כל שתי בנות שצועקות מגהנום, מרוב איסורים, ואומרות בעולם הזה, אותם קולות שהיו בעולם הזה, הווה אבה, אומן נינו, מינות והרשות. רש"י מסביר, מינות צועקת, הווה תקרובת לעבודת כוכבים. רשות צועקת, הווה ממון ודורונות וארנונה ומס למלך. חזרה לגמרא, איקרא דאמרי לשנה שנייה, אמר רב חיסדא, אמר מור עוקבא, במקום מור עוקבא לבד, כאן רב חיסדא מצטט מור עוקבא, מה הם הקולות? קודם כל זה קול גהנום צועקת ואומר, הביאו לי שתי בנות שצועקות ואומרות בעולם הזה, הווי הווי. אז כלומר המינות והרשות בעולם הזה צועקות מה שאמרנו, והפסוק מתאר את הקול של גהנום שמזמינים אותם, שטובעת אותם. הפסוק אומר, ושוב מספר משלי, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. רש"י כותב לא ישובון, כל המשתמדים שם שמד, כל המשתמדים לעבודת כוכבים אחר שנאבקו במינות, כלומר הם התעדקו, התחברו למינות, אינם שווין. ואם שווין, כאילו עושים תשובה אחרי שהם היו אדוקים בדבר, ממהרים למות מתוך צרה וכפיית יצרם. כאילו השינוי הדרסטי מקצה לקצה הוא גורם לזה, וזו גזירת מלך עליהם למות. אז אנחנו נשוב לפסוק, כל באיה לא ישובון. כל מי שמגיע עמוק לשמד, לנצרות, לעבודת כוכבים, הוא מנסה לחזור, לא ישיגו אורחות חיים. הגמרא ממשיכה עם שאלה, וכי מאחר שלא שבו, כתוב בפסוק כל באיה לא ישובון, אם הם לא שבו, איכן ישיגו? אז מאיפה ישיגו אורחות חיים מלכתחילה? אחי כמר, אז הגמרא אומנה, כמו שהסברנו כבר ברש"י, ואם ישובו, כוונה, אם יצליחו איכשהו לשוב מהמינות, לא ישיגו אורחות חיים. כפי שרש"י הסביר, כי השינוי, החזרה מכזה מרחק קיצוני, מלהיות עדוק בעבודה זרה, גורם לכך, גורם למוות. אז הגמרא שואלת, ותשימו לב, יש כאן גם כן שני לשונות, ובפסוק צועד בית אנחנו נראה, וגם א' במצד הגמרא, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, בתים א' וב', שני לשונות בעניין תשובה שלמה, נימינות, יכולה לגרום. טוב, אנחנו נמשיך בגמרא למימרה, לכל הפורש ממינות מית, האם זאת אומרת כמי שעוזב את המינות הוא אמור עלול למות, והיא דתי לקמי דרב חיסטה, והיא אמרה לאישה שבאה לרב חיסטה וסיפרה לו קלה שבקלות, כאילו הדבר הקטן שעשיתי מבחינת עבירות עשתה בנה הקטן מבנה הגדול. היא מדברת אולי בגוף שלישי, אבל היא מדברת על עצמה, שהבן הקטן שלה היא הולידה דרך בנה הגדול. אז יש אישה הולידה בן, ואחר כך אותה אמא באה על הבן הגדול והולידה עוד אחד בן קטן, והיא אמרה לה רב חיסטה, תלכו לה בזבדתה. זבדתה, רש"י כותב, תכריכים, הם הבגדים שמלבישים בהם את המתים. אז יש להכין לה תכריכים, ומה? ולא מתה. היא לא מתה מדקרה, אמרה קלה שבקלות עשתה מזה שהיא תיארה את בן ממזר שהיא גרמה כדבר הכי קטן. אז מכלל דמינות נמי אבי הבא, סביר להניח שהיא גם כן הגיעה למינות. ואמרנו מקודם שמי שמגיע למינות ומנסה להחזור בו מת, וכאן היא לא מתה. הגמור נע, ההוא הסיפור עם האישה היצורף חיסטה, דלו אדרבה שפיר, משמח היא לא מתה. היא לא חזרה חזרה גמורה. רק מי ש, כפי שאמרנו מקודם, עושה את הקיצון מלהיות עמוק במינות וחוזר תשובה שלמה, כזה מצב מביא על הבן אדם מיתה. אבל היא לא חזרה תשובה גמורה. איקה ואמרי, אנחנו ממשיכים עם לשנה שנייה. ממינות אין, אתה אומר בפסוק שפה פתחנו את הקטע הזה ממשלי פרק ב', כל בעיה לא ישובון, אתה אומר שמיתה זה בא מחזרה ממינות, מעבירה, לא, אבל מעריות אין אותו דבר. והאי דעתי כמי דרב חיסדה, אותו, אנחנו מתייחסים לאותה אישה שהולידה ממזר, והיא הייתה עסוקה במה שהגמר מכנה עבירה, זה עריות, ואמר לה רב חיסדה, זבידו לה זבדתה, הוא מתה. הוא אמר לה אחי תכריכים, ובסוף השודה היא מתה. אז מה אנחנו רואים מפה? שלא רק ממינות מי שחוזר בו מת, אלא גם ממי שעוסק בעריות וחוזר בו. הגמרא דוחה, לא רואים מפה המוות בגלל עריות, מדיקה אמרה קלה שבקלות, בכלל דמינות נמי הביבה, מאחר שתיארה הולדת ממזר כדבר קל שבפורטפוליו של העבירות שלה, אז היא ודאי הייתה גם כן עמוק במינות, ומתוך החזרה ממינות היא מתה, ולא בגלל תשובה מעריות. שואלת הגמרא, ומעבירה לא? אתה אומר שהמוות שלה בגלל המינות, כי אין מוות בגלל חזרה מעריות. בוא נראה, בוא נבדוק את זה, כי אנחנו נביא כאן קושיה ארוכה, שבסוף הקושיה, שורה האחרונה של הקושיה, אתם יכולים לראות את זה בתוך הגמרא המסומנת בחמש שורות מהסוף, ואחר בעבירה אבי ומית, היה סיפור שאדם מת מתוך ענייני ערווה. הגמרא תתרץ אחר כך, אבל בינתיים אנחנו נלמד עכשיו סיפור יחסית מפורסם עם רבי אלעזר בן דורדיא. אנחנו רואים פה מסגרת על הברייתא הארוכה, ובשוליים כתבנו אצל המשולש רבי אלעזר בן דורדיא פונה לסדרה של גורמים לעזור לו בתפילה לשם תשובה מזנות. הגמרא אמרו, והתניא, אתה, רק נסכם את הקושיה, אתה אומר שמעבירה, לא מעבירה, כוונה חזרה מענייני ערווה, מענייני עריות וביות אסורות, אדם שעושה תשובה לא מת מזה. והתניא אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בעליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרחי הים, במקום מעבר לים, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. היו צריכים לשלם הרבה כסף. נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה כדי להגיע לה, הוא עבר שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר, בשעת התשמיש, הפיחה, הוציאה רוח, אמרה, וגם התבטאה. כשם שהפיכה זו אינה חוזר, אדם מוציא רוח, זה לא חוזר, אינה חוזר למקומה כך, אלא עזר בן דורדיא אין מקבלים אותו בתשובה. אלא אתה עבוד. הלך, הוא שמע את זה, זה יעזר אותו, הכניס אותו למסלול חדש של תשובה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות. אמר, ואתם רואים את המשולשים, הוא יפנה כעת לגורמים האלו. אמר, הרים וגבעות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי הרים ימושו והגבעות תמותנה. אנחנו בסכנת הכחדה, אנחנו צריכים להתפלל על עצמנו. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה. אמר, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, וחפרה לבנה ובושה חמה. אמר, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. אמר, אלעזר בן דורדיא הגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגעו בבחייה עד שיצתה נשמתו. וכך אתם רואים איך שאנחנו קבקבנו את זה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קוב, היא אמרה, רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. אנחנו בעבר אנחנו ציינו את התוספות במסכת כתובות שהביטוי מזומן לחלום הבא אומר אדם מגיע ישירות לגן עדן ולא צריך לעבור ייסורי גיהנום. זה רמה מיוחדת, רמה גבוהה של הגעה לעולם הבא. אז מה רואים מכל זה? והאחה בעבירה ויומית, לא, אין כאן מינות, ובכל זאת הוא חזר מעיסוק העיסוק שתואר פה, התחום של עבירה שזה כינוי למגע אסורה, והוא מת. הגמרא עונה, אתם נעמי גם עם הסיפור של רבי אלעזר בן דורדיא, כיוון דאביק בטובה, איכשהו היה כל כך עמוק חיפוש ההנהנתנות והחיפוש למגעים כמו שמתואר כמינות דמיה. זה כבר מגיע לרמת עבירה כמו מי שעמוק במינות. וכפי שאמרנו מקודם, שחזרה ממינות באמת גורם מוות. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת. אנחנו ראינו את הביטוי הזה כבר כמה פעמים בדפים הקודמים. וכמו שבעבר המלצנו לעיין בספרים לפירושים השונים על תמיעתו של רבי, גם פה ממשיכים בגמרא, ויאמר רבי, לא דיין, לא מספיק לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. כמו פה, סך הכל בתחילת הסיפור פגשנו אדם שהיה מוכן לשלם הרבה כסף להיות עם זונה. זה רחוק מאוד, רחוק מאוד מאדם שניתן לקרוא לו, להגדיר אותו כרבי. אבל בזכות התשובה שהוא עשה, הוא הגיע והשיג את הכתר הזה לקרוא רבי. רבי חנינה ורבי יונתן, אבו קזי ברוכה, היו הלכו בדרך, מתו לנאו תרי שבילי, הגיעו לאיזו פיצול בדרך, שני דרכים, אחד פצי הפתחה דעבוד הכוכבים, דרך אחד נפתח או עבר אצל מקום של עבוד הזרה, ואחד פצי הפתחה דבי זונות. רש"י כתב פצי הפתחה דעבוד הכוכבים פתוח לפתח עבוד הכוכבים. כפי שאני מבין דברים, הנתיבים האלו, אחד עבר על מקום שהיה אפשרות כניסה לעבוד הזרה, ואחד עבר דרך מקום שיש כניסה לבית זונות. אמר לאחד לחברי, אחד פנה לשני ואמר, נזל הפתח דעבור לקרבים, עדיף לנו לעבור בדרך הזה שעוברת אצל עבוד הזרה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', דנחיס, לשון נשחת, דנחיס יצרי, אנשי כנסת גדול, כפי שמתואר במסכת סנהדרין ורש"י מביא את זה, התפללו לבטל את השפעתו של היצר הרע על עבוד הזרה. אז אם אנחנו נעבור שם, אנחנו לא צריכים לעבור פיתוי או משיכה למעשה עבירה. אנחנו נעבור שם, אין כאן, אין כבר יצר הרע על עבוד הזרה, אז אנחנו נעבור והוא מסלו בשלום. אמר לאידך, נזל הפתחה דבי זונות, ונכפה לייצרין ונקבל אגרה, ועד הרבה, בואו נכניס את עצמנו לניסיון, נעבור דרך בית הזונות, עבירה הזאת עדיין תקף יצרה, ואנחנו נעבור שם ולא ניכנע ליצר, ונקבל שכר הזה שכבשנו את יצרנו. כי מתו אתם, חזינו לזונות, שהם הגיעו לשם, ראו זונות, התקנאו מקמיו, והזונות נכנסו מפני הרבנים האלו לתוך הביטן שלהם. אז עבו הרבנן, זו הצלחה גדולה, הם עבו שם ולא נכנעו ליצרם. אמר להם, מן ההלכה, אז אחד פונה לשני, שאתה הצעת לעבור דרך בית הזנות, מניין לך הביטחון להכניס את עצמך, את עצמנו לניסיון ולנצח. רש"י כותב, מנה לך תשמחת ענף שלך למתי אחר לעבור לפה, ולא מסתפיף ולא פחדת מיצר הרע. הייתי מוסיף פה, על פי הגמרא מסכת סנהדרין דף ק"ז, יש מימרה של רב, שרב אומר, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון. אז אתה פעלת נגד דברו של רב, אז על מה שמחת? עמלי, אז הוא עונה, יש פסוק, מזימה תשמור עליך, תבונה תנצריך. עמלי רבנן לרבה, מהי מזימה? היא לימה תורה, ואולי הכוונה הוא שהמילה הזאת, מזימה תורה, תשמור עליך. היא לימה תורה, דכתיב בה, בתוך התורה כתוב זימה, ומתרגמינן עצת, הנה עצה מופיע פה, והתורה, התרגום של זימה זה עצת חטאין, הוכתיב יפלי עצה הגדיל תושי, הפסוק שמתארת את התורה כיפלי עצה. אז האם המילה מזימה היא קשורה לתורה וזה אמור לשמוע עלינו? איהכי, אם זה הפירוש, זימה מבעלה היה צריך להיות לא עם מם אלא זימה תשמור עליך, כלומר התורה. הגמרא עונה, אחי כמר מזימה, מה הכוונה? מדבר זימה, וזה בעצם הנושא שלנו, המפגש עם זנות, עם זונות. אז מדבר זימה תשמור עליך תורה תנצריך. ורשי ממול אומר, מזימה, מדבר זימה, מן הזנות תשמור עליך תורה, דסייפי דקרא תבונה תנצריך, זה התורה. מזימה תשמור עליך מכל דבר רע ויראו וחית. ואנו הולכים הלוך ודבר בדברי תורה, כאן תמון הסוד. אמרנו מקודם שלעולם, לפי רב במסכת סנהדרין, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון, וכאן הוא פעל נגד זה על סמך איזו שהיא רשת ביטחון נקרא לזה, או שחפץ. מה היה השחפץ שלו? התשובה, העיסוק בתורה בשעת מעשה. בשעה שהיה להם מפגש עם הזונות, אז הם היו עסוקים, כמו שקראנו עכשיו ברשי, נקרא זה עוד פעם, ואנו הולכים הלוך ודבר בדברי תורה. ונוסיף פה מימרה של רבא, וזה דווקא מתאים פה שרבא הוא המסביר. ראינו שהרבנן פנו לרבא, מה הפירוש הפסוק. אז רבא במסכת סוטה דף חף א' עמוד א' אומר שתורה, הלשון שם בעידנה דעסיק בה מגנה מגן מפורענות מייסורין ומצלה, לשון הצלה, מין יצרה. אז בזמן שאדם עסוק בתורה יש לו שחפץ, ועל זה הוא שמח. נחזור לגמרא. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, יש לנו גם פס כפול, תפיסת רבי אלעזר בן פרוטה ורבי חנינה בן פרדיון על ידי השלטונות. אנחנו רק נציין שאנחנו נלמד עכשיו סיפור מעשה, וגם סימנו זה עם סימון ארוך, ארוך מאוד אפשר לומר, עם רבי חנינה בן פרדיון, ובדף י' ח' בעזרת השם בתחילת שיעור הבא אנחנו נפתח עם עוד מעשה שבו הנושא הוא רבי חנינה בן פרדיון. אז הגמרא ממשיכה פה, כשתפסו רבי אלעזר בן פרוטה ורבי חנינה בן פרדיון, הביטוי הזה תפסו, אנחנו הזכרנו את זה אפילו בשיעור הקודם, שהמינים תפסו בגלל הם תפסו את רבי אלעזר, רבי אליעזר הגדול, על כך שהוא לא, שהוא לא נכנע או לא נהיה אחד מהם של המינים. אז באותו תקופה נקרא, נגדיר את זה, תפסו את שני הגדולים האלו, רבי אלעזר בן פרוטה ורבי חנינא בן פרדיון. אמר רבי אלעזר בן פרוטה לרבי חנינא בן פרדיון, אשריך שנתפסת על דבר אחד, אוי לי שנתפסתי על חמישה דברים. אמר לי רבי חנינה, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול, אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול. שאת עסקת בתורה ובגמילות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד. יש לנו קטע בסוגריים, הכוכבית שמופיע בשוליים מסביר כך: הסוגריים יועדים לשמור על רצף המעשה עם התנאים. בתוך הסוגריים גם מוכיחה החיסרון בעסק התורה בלי גמילות חסדים, ומבררת רמת החסד שנהג רבי חנינה בן טרדיון, שהוא אמר שהוא לא עסק בגמילות חסדים. נראה יותר על הנקודה הזאת, אבל אם נדלג על הקטע הזה, אנחנו ממשיכים עם הסיפור. כתוב, יש את רואים את הפס הכפול, התיאו לרבי אלעזר בן פרטה, אמרו, ומתחילים עם הטענות. אמרנו שיש חמש תביעות נגדו, אז אנחנו נבליט אותם אחר כך עם הצורה של המעוינים האלו. ובשולי הדף רואים עוד פעם פס כפול, שמה התיאו לרבי חנינה בן טרדיון, אז מושכים אותו לידון. מאחר שהצבנו בפניכם את המבנה, נחזור לגמרא בסוגריים. במקור התנאי הזכרנו את העובדה שעיסוק בתורה בלבד לא מספיק. הוא חדר אבונה, דיימו אבונה, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוקה. הכוונה, כמי שאין לו אלוקה להגן עליו, שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוקי אמת וללא כהן מורה וללא תורה. ככה המשך הפסוק, כתבנו את זה בין השורות. מי ללא אלוקי אמת, שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוקה. וכפי שאמרנו מקודם, הוא לא, נגיד, מוגן, ואז הוא הופך להיות מי שאומנם הוא עוסק בתורה, שזה דבר חשוב, אבל התורה שבו הוא עסוק לא מביא אותו לידי מעשה, וזה נגד כל הרצון של הקדוש ברוך הוא, שמי שעוסק בתורה אמור להביא אותו לידי מעשה. שואת הגמרא, ובגמילות חסדים לא עסק? מה, רבי חנינה בן טרדיון לא עסק בגמילות חסדים? אז יש כאן משולשים, והם מבליטים שתי קושיות על הדין נאמר, רבי חנינה בן טרדיון לא עסק בגמילות חסד. והתניא, רבי אלעזר בן יעקב אומר, לא ייתן אדם מעותיו לארנקי של צדקה, כמו לקופה של צדקה, אלא אם כן ממונה עליו תלמיד חכם כרבי חנינה בן טרדיון. אז הוא הדוגמה החשובה הרצויה לענייני צדקה. אז מה אתה אומר שלא עסק במילות חסדים? הגמרא עונה שמכאן לא רואים שהוא עסק בכלל במילות חסדים. הימנוע הוא דעה ומאמן, הוא אדם נאמן, אמינות, מילה שלו מילה, הוא לא ייקח מה שאינו שלו. אז אדם כזה שהוא מאוד אמין, הוא ראוי להיות אחראי על הקופה של צדקה, אבל זה לא אומר שהוא עסק בצדקה. הגמרא נקרא את השורה עוד פעם, המנוע הוא דהב המהמן, מעבד לא עבד, אבל הוא לא עבד, הוא לא עשה צדקה. שואת אומרת, איך אתה אומר את זה? והתניא, אמר לו רבי חנינה בן טרדיון, סיפר מעות שפורים. אנחנו נראה את מאיפה בא הציטוט הזה בעזרת השם בשיעור הבא בדף י' ח' עמוד א', אבל הוא בסיפור שם הוא פונה לרבי יוסי בן קיסמא והוא אומר לו, הוא מספר על סיפור אישי שקרה לו כך: מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. מה קרה שם? רש"י מביא שני לשונות. ומה שמעניין בדף י"ח, כשאנחנו נראה את הציטוט הזה, רש"י שם מביא רק את הלשנה השנייה בתוך מבין שני הפירושים שאנחנו נקרא עכשיו. אז מה קרה, מה הסיפור עם המעות פורים שאצל רבי חנין בן תרדיון? נסתכל ברש"י, דיבור מתחיל מעות של פורים שגביתי מבני העיר לחלק לעניים לסעודת פורים. קודם כל רואים, הנה הוא היה עסוק בדאגה לעניי העיר, אז איך אתה אומר שלא עסק בגמילות חסדים? אז הוא גבה כספים מבני העיר לחלק לעניים לסעודת פורים, ותנן אין העני רשאי לקח מהן רצועה לסנדלו. כלומר, מה שנגבה לצורך סעודת פורים זה מיועד ומיוחד לסעודת פורים ולא לצרכים אחרים. נדחפו לי במעות של צדקה, אז הוא גבה אותם כספים מהעיר והתחלף לו כספים עם מעות אחרים שמיועדים לצדקה, לצרכים כלליים של עניים, וסבור הייתי שהן של צדקה. המעות שבעצם גביתי לשם סעודת פורים, חשבתי שהן צדקה וחילקתי לעניים שלא לסעודת פורים. ואני פרעתי משלי. כאן המעשה האצילי של רבי חנין בן תרדיון, אני פרעתי משלי את של פורים. הרי כאן היה הפסד מצד מעות פורים, כלומר כל הכספים הגיעו לידיהם של עניים, אבל אני יוגשתי השם או האחריות, ואני לקחתי מכיסי את הכספים שהיו לצורך סעודת פורים ושילמתי, פיזלתי את הכספים האלו לצורך סעודת פורים לעניים. שוב פעם, כספים שהוא הוציא מכיסו הפרטי. לשנה אחינה, מעות שלי לסעודת פורים. כאן אנחנו מדברים לא על מעות שהוא גבה, לכן זה לשנה שנייה, מעות שהוא שם בצד בשביל סעודת פורים הפרטי שלו, נדחפו לי במעות של צדקה, וסבור הייתי שהן של צדקה, אותם מעות פרטיים, וחילקתי לעניים, ולא חזרתי לפרע מהעונקי של צדקה. הרי מה עם סעודת פורים שלו עצמו? הוא לא לקח מכספי הצדקה תמורת הכספים שהוא חילק, אלא הוציא עוד פעם מהכיס הפרטי עוד כספים לסעודת פורים שלו. שוב, גם לפי זה רואים המעשה, ההנהגה האצילי המבורכת מצד רבי חנין בן תרדיון. אז אנחנו נחזור לגמרא. אז הנה הוא מספר שכך הוא התנהג, אז מה רואים? שכן עסק בגמילות חסדים. הגמרא עונה, מעבל עבד כדבי לי לא עבד. הוא כן עסק בגמילות חסדים, אבל לא עד כדי כך, לפי רמתו, לפי היכולות שלו. היה יכול לעשות יותר, וזה הוא אומר מול רבי אלעזר בן פרתא, אני עסקתי רק בתורה ולכן לא יהיה לי הצלה. התיאור לרבי אלעזר בן פרתא, אמרנו למעלה שהוא נתפס ועל חמש תביעות. אמרו, מה הייתה עם תנית? למה עסקת בלימוד תורה? תנית כמו תניה או מתניתין, תני, תנן, למה למדת תורה? הרי הרומאים גזרו נגד הנהגה יהודית, הנהגה, כלומר התנהגות יהודית. אז שאלו, למה תנית? ומה איתם הגנבת? למה אתה עסקת בליסטות, בגניבות? אמר לו, היא סייפה, אם אני עסק בגניבות, סייפה כמו סייף, כלי נשק שמאיים על הבריות, לא ספרה, אז אני לא תלמיד חכם, אני לא עסקתי בספר, הייתי אם אני, אם אתם מאשימים אותי על גניבות, אז איך אתם מאשימים אותי על לימוד? והיא ספרה, לא סייפה. ומדהה לטה, הרמי לטה. אתם טועים. אין לא את זה ולא זה, לא לימוד תורה וגם לא גניבות. ומה הייתה מקור לך רבי? אז למה יש לך תואר כזה? ובמיוחד את טוען שאתה לא למד את תורה, אז למה קוראים לך רבי? אז הוא עונה, רבן של תרסאים, אני ראש הגרדאים, גרדאים, אדם שעוסק בעריגה. אתה כאילו, אתה בקי בעריגה? בואו נבחון אותך. הייתו לי תרי כיבוי, הביאו לו שני כיבוי, איך נתאר את זה, כדורים של חוט, חוט, כמו שאולי מוכר לכם, צמר, חוטי צמר שרוצים לעשות בגדים, מחתים ואורגים ידני, סוודרים וכאלו דברים. אז מוכרים את הצמר בכדור חוט, חוט בצורת כדור, אלו, זה כיבוי. עכשיו בעריגת בגדים, שעוגים בגדים דרך מכונות עריגה, שמים, מכינים חוטים על מה שנקרא נול, יש חוטים שתי ויש חוטים ערב. השתי הם חוטים דקים, הערב חוטים עבים יותר. עכשיו מי שעוסק בתחום יכול לזהות מה זה ערב, מה זה שתי. מי שלא עוסק בזה, אז הוא לא אמור לדעת איך להבחין ביניהם. אז הם הביאו תרי כיבוי, אמרו לי, שאלו אותו, איד שתיה שתי, והיד ערבה, ואיזו מהם הערב? התרחש לי ניסה. אז כפי שרמזנו מקודם, הוא לא אמור לזהות. הרי מדובר פה על איש תמיד חכם, עסוק יומם ולילה בלימוד תורה, איך הוא אמור לבחון, להבחין בין זה לזה? התרחש לי ניסה, עתיה זיבורת, אולי עוד מילה אחת לפני שנקרא על הנס שקרה. מכינים את החוטי שתי על הנול, ו עם פעולות המכונה הזאת, מכונת הריגה, החוטי שתי נפרדים חלק אלו מאלו, ומשכימים בין החוטי שתי את הרב. במילים פשוטות יותר, הרב נכנס לתוך השתי. רק נזכור את הדימוי הזה ונתקדם בגמרא. אז התרחש, היה נס, התרחש לניסה, עתיה זיבוריתה, זיבוריתה בשבילנו זה אמור להיות איזו מין חרק מעופף, אולי דבורה, אבל המפרשים דנים בזה קצת, אבל מה שחשוב לנו זה נקבה, זאת נקבה, והיא אותיבה ארדשתיה, ואתי זיבורה זה מין זכר, ויאטיב ארדערווה. אמרנו מקודם שכשהוגים בגד הערב נכנס לתוך ולבין חוטי השתי. אז אני מקווה שהדגש פה מובן, שהייצור הזה, זיבור שהוא הזכר, הוא התיישב על העריב, זה החוט שנכנס לתוך השתי. אמר לו הוא, אז הוא ראה זכר על זה, הוא נקבה על זה, אז הוא אמר לו, היי דשתיה, והי דערווה, הוא זיהה איזו מהם השתי, הרי השתי מקבל את הערב, אז הוא אומר, זה שיש עליו הנקבה, זה השתי, וזה שיש עליו הזכר, זה הערב. אז הוא זיהה, נכון, הוא עבר את המבחן. אמרו לי, ומי טיים הלא עתיד לבי אבידן? למה לא באת לזה, לבי אבידן? רשי כותב, לבי אבידן, בית שאוכלים ושותים לכבוד עבודת כוכבים, ומזבלים זיבול עבודת כוכבים. זה ביטוי גנאי למזבחים זבחים, כלומר, עבד קורבנות לעבודת כוכבים, ומפקחים על עסקיה, לדע מה היא צריכה, ומתנדבים. אז פנו לרבי אלעזר בן פרת, למה אתה לא באת? למה לא השתתפת לבי אבידן? למה לא? אז הוא ענה, זקן הייתי, ומתיירא אני שמה, תרמסוני ברגליכם. אתם יודעים איך זה. אדם זקן, בתוך דוחס אנשים, יש סכנת דריסה. והוא פחד מזה. אמרו, שאלו אותו, ועד הייתנה, כמה סבי יתרמוס? מה אתה מספר לנו פחדים מדומיינים? כמה זקנים נרמסו עד עכשיו? התרחש ניסה, עוד פעם, הוא זכה לנס, ההוא יומה, ירמס חד סבא. בדיוק באותו יום, שמעו מבזק בחדשות, שזקן נדרס, כאני מבין, בבי אבידן. ומי טיימה ממשיכים עם התנה החמישית, ומי טיימה כשפקית אבדך לחירות, למה שחררת העבד שלך? ורשי כותב מה שהזכרנו מקודם, והן גזרו על כך לפי שהוא דת יהודית, שחרור עבד זה קשור לפסוקים בתורה, ואתה שחררת את העבד. אמר לו, לא היו דברים מעולם. הוא התחיש לגמרי. קם אחד מנהו לעשות דיבי, אחד מהרומאים האלו המקטרגים, באו להעיד נגדו, עת אליהו עיד מילה כאחד מחשובי דמלכותה. הופיע אליהו הנביא והיה נדמה כעוד אחד מהם חשובי מלכות. אמר לי אליהו, אמר לאחרים, לאותם שמקטרגים עכשיו הם הטובים את רבי אלעזר, רבי אלעזר בן פרטה, אז הוא פונה אליהם, מתרחש לי ניסה בקולו. אתם רואים, האדם הזה זוכה לניסים, והנמי יתרחש לי ניסה, גם בתביעה הנוכחי הוא יזכה דרך נס. והוא גברה בישותי הוא דקה אחווי, והוא פונה לזה שרוצה להעיד נגד רבי אלעזר בן פרטה, הוא אומר, ועליך אתה תסבול, הבושות שלך תתגלו. רשי כותב, בישותי הוא דקה אחווי, רשעך תראה ותודיע שרשע אתה, והוא ינצל על ידי נס. נמשיך בגמרא, ולא אשכח באותו, לא שמה, לא קיבל את דבריו של אליהו, קם למימה, קם להעיד נגדו, נגד רבי אלעזר בן פרטה. הכתיבה איגרתה, היה איגרת כתוב מוכן, דאבי כתיב מחשיבי דמלכות לשדורי לבי קיסר. חשיבי דמלכות זה אלו שכעת טובים את רבי אלעזר בן פרטה, היה מוכן על שולחנם איגרת שהיה צורך לשלוח אותו לקיסר. ושדרו על ידי דאהו גברה. כנראה היה אולי דחוף, אז בחור באותו שרצה להעיד נגד הרב, תשמע, אתה תיקח את המכתב לקיסר. את אליהו פסקי 400 פרסי עזל ולא אתה. בא אליהו וזרק אותו אדם 400 פרסה כדי שהוא לא ישוב עוד. את יהו לרבי חנינה בן טרדיון. אתם רואים פה את הפס הכפול השני. עכשיו עוברים לסיפור איתו. אמרו לי, עמייקה עסקת באורייטה, למה עסקת בתורה? אמר לו, כאשר ציווני השם אלוקי. מיד גזרו עליו לשריפה ועל אשתו להריגה ועל ביתו לשב בקובה של זונות. וגמרא מפרטת עליו לשריפה. עכשיו, למה הוא נענש? מה? כמובן, לא מקבל עונש בגלל שהוא למד תורה. זה מה שנראה לעיני בשר ודם, אבל מצד שמיים, למה נענש? שהיה, ואנחנו ממשיכים לדף י' ח', הוגה את השם באותיותיו. יש דיון מה בדיוק הוא עשה. תוספות מביא למה להוגה השם פירוש הקונשי שדורשו ב-42 אותיות. יש שמות לקדוש ברוך הוא, שמות קדושים, שמות ארוכים אפילו, כאן זה שם 42 אותיות, ועושה בו משהו חפץ. הוא היה משתמש בשם המיוחד לחפצים, לצורכים שלו. ורוב העולם מפרשים שהיה קורא בפירוש אותיות של שם המיוחד כאותיות של שאר התיבות, וזה אין לעשות. לפי מה שאני מבין, יש לנו שם ארבע אותיות, י' ואחר כך א' ואחר כך ו', ועל זה הדרך המוכר לכם. אז היה קורא אותם כאילו זה מילה רגילה, כפי האותיות עצמם, ואסור לעשות את זה. אנחנו שרואים את השם הזה בתורה, אנחנו לא קוראים לפי האותיות, קוראים מזה בלשון עדנות. ולפי מה שמובא פה, הוא קרא את השם כמו שהוא כתוב. עכשיו זה קשה להבין מה בדיוק, מה היה כוונותיו, מה הוא רצה להשיג בזה, אז זה צריך עיון. אבל זה לפי הסתכלות השטחי, הוא עבר פה עבירה, הוגה את השם באותיותיו. שואלת הגמרא, ואיך היא עביד אחי ועתנן, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תורה מן השמיים ואין תחיית מתים מן התורה, אבא שלו אומר אף ההוגה את השם באותיותיו. אז איך הוא עסק בדבר הזה? אז הגמרא עונה, להתלמד עבד. לא היה כוונתו חלילה לעבירה או למעשה מעשה סתמי, הוא היה עסוק בהוראה. כדתניא, לא תלמד לעשות, אבל מדייקים, אתה למד להבין ולהורות. אז הפסוק הזה והדיוק מופיע בעוד הזדמנויות, עוד מקומות בש"ס, למשל בעניין כישוף, ורש"י מציין את זה, או בענייני עשיית צורות, שזה בתחום עבודה זרה. אם זה לא לשם העבירה אלא לשם הוראה, אז מותר. אלא מה איתם יענש? אז אם הוא פעל בהתר, אז למה הוא נענש? משום הוגה את השם בפרסיה דאבי. הוא בסך הכל חסר טעם טוב, נקרא לזה, הוא עשה את זה בפרסיה. ורש"י למעלה אומר לתמיד עבד כדתן וכו'. אז אמרנו בכל זאת הוא נענש, כי הוא לא עשה את זה בטעם הטוב. ומי הוא? הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. ואפילו להתלמד יש לחוש לכבוד הרב. הוא קרא דלא תלמד לא לעשות במילי אחנית התוקמה. אפשר להעמיד את הפסוק בדברים אחרים, אבל כשזה מגיע נקרא לזה קודש הקודשים, אתה עוסק בשם של הקדוש ברוך עצמו, התביעה היא חמורה כמו שראינו. נחזור לגמרא. אמרנו גם גזירה שנפלה על אשתו ואחר כך על ביתו, ועל אשתו להריגה. למה? דלא מיכה בי. מכאן אמרו כל מי שיש בידו למחות ולא מוחה נענש עליו. ועל ביתו לשב בקובה של זונות, ימר רבי יוחנן. פעם אחת הייתה ביתו מהלכת לפני גדולי רומי. אמרו אותם גברים, ראו אותה, כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו, ריבה הנערה הזאת. אנחנו מדברים על בת של רבי חנינה בן תרדיון. היא שמעה את הקומפלימנט הזה ומיד דיקטיקה בפסיעותיה. רשי דיקטיקה לפסוע פסיעות נאות. הוא כתיב, רשי מוסיף, כל כבודה בת מלך פנימה. יש כאן חוסר צניעות מצידה. אז אפשר לראות במפרשים, היא ננשה מידה כנגד מידה. היא ניסתה למשוך אותם, לגרות בהם, אז שמו אותה בקובה של זונות. המפרשים אומרים שזה אומר שהיא הפכה להיות זונה, היא נשארה בתערתה, אבל שמו אותה בסביבה כזאת של גירויים. והיינו, ממשיכים בגמרא, והיינו דיאמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב? אבון עקבי יסובני. אבונות שאדם דש בעקבה בעולם הזה, מסובין לו ליום הדין. רשי על זה מביא שני פירושים. שאדם דש בעקביו, דקדוק פסיעות כי אחה. עקבים, רגליים, כמו שראינו פה בסיפור. לשנה חינת, אבונות שאדם דש בעקביו, שאדם דורסן ברגליו שאין חשובים בעיניו כלום. יש עבירות ואתה ממעיט בחשיבותן, דווקא הם באים לקטרג על אדם ביום הדין. נמשיך בגמרא, בשעה שיצאו שלושתן צדקו עליהם את הדין. הוא, רבי חנינא בן תרדיון, אמר הצור תמים פעלו וכו', ואשתו אמרה כל אמונה ואין עוול. הם מקבלים עליהם את הדין. העומק אגב של הקבלת דין דרך הפסוקים האלו, שוב פעם אנחנו מפנים כל אחד להסתכל במפרשים, אפשר להסתכל במערשה ויהיו את עומק הדברים. ביתו אמרה גדול העיצה ורוב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו. פה רואים את ההתייחסות שלה בעניין של דרך הליכה שבה היא נענשה. אמר רבי, כמה גדולים צדיקים הללו שנזדמנו להם שלוש מקראות של צידוק הדין בשעת צידוק הדין. עד כאן שיעורנו להיום.